אוי, בוקר טוב. סעיף ד' לא רק האגדה לבדה תואר מאור הרעיון הבהיר של תורת ארץ ישראל. כי אם גם ההלכה, יסודות הסברות, ניתוח הפסקים, שורשי השיטות ומובנן הכללי הנעוץ בעמקי החיים הרוחניים והמעשיים. לא רק התורה במובנה הלימודי המצוי בדלת אמות של הלכה, כי אם הערת החיים כולם, הכל תלוי בעושר הרעיון. מעומק התחייה הרוחנית המוכנת לתורת ארץ ישראל, הגבולים וקירות הברזל שבין עניין לעניין, בין מקצוע למקצוע, ילכו ויקטנו. העולם הרוחני כולו יהיה מוזכר באוויר חיי נשמות של ארץ חיים בסקירה אחת. הוד החיים לחמדת הרזים, ברק הפלפול, והתעודדות התחייה של כנסת ישראל על אדמת הקודש. בירור הלכות והתרחבות החיזיון והשירה, חפץ השקידה המצוינת וחשק ההתפתחות הגופנית, כל אלה וכיוצא בהם שבחוץ לארץ ובנוהג שבעולם לפני ימי התחייה העומדים אחר כותלנו, יהיו נידונים כרחוקים זה מזה וסותרים זה את זה, הנם עומדים לנו עתה להיות מאוגדים בחוברת של קשר ואגודת אמת. לכל אחד מסייע את חברו להרחבתו והעמקתו והתפשטותו ושכלולו. זה סעיף. זה סעיף חשוב מאוד. אור הרעיון הבהיר של תורת ארץ ישראל. ניכנס עוד שנייה לתורת ארץ ישראל, אבל לפני כן חלק מכל תהליך הגאולה העולמי הוא גם גאולת המדע וגאולת החוכמה בעולם. זוהר גדול שמדבר על זה שבשנה מסוימת, בשנת תפריש, מתחילים להיפתח שערי חוכמה גדולים בעולם, ידיעות גדולות. אנחנו יודעים בחוכמה, הגר"א מדבר על זה הרבה, נכנס לזה בעזרת השם בשיעורנו בסוגיות של התחלת הדיגולה וגאולה בכלל. חוכמה בנויה תמיד משני דברים שנראים מאוד סותרים אחד את השני. צד אחד, ככל שהחוכמה מתפתחת, מתפתחת המקצוענות. מקצוע זה מה שנקרא פרופשן. אבל מקצוע בעברית זה, אתם יודעים מה זה מקצוע בעברית? להקציע פירושו בדיוק. מה זה מקצוע? מה זה מקצועות המשכן? זווית מסוימת, פינה. מקצועות המשכן, חלק ממשהו. אבל בפני עצמו, למקצועות המשכן, פסוק שמתאר במשכן, מדבר על זווית ולא על הלב. ככל שהמדם מתפתח, מגלה הרפואה למשל, שזה לא מספיק להיות רופא. יש מקצוע שלם שנקרא אורתופדיה. זה לא מספיק להיות אורתופד. יש מקצוע שלם שנקרא עמוד שדרה. וזה כללי מדי עמוד שדרה. יש מקצוע שלם שנקרא חוליה אל אחד. זה כללי מדי חוליה אל אחד. יש מקצוע שלם שנקרא הסחוס שבין דיסק לדיסק. יש מומחה לסחוס, סחוסולוג. וכשאתה מגיע אל הרופא הרבה מאוד פעמים, הידיעות שיש בעקבות המקצוענות הזאת הן מדהימות. מגיעים לדברים שאיש אחר. מאידך, הרבה מאוד פעמים קורה שאתה מגיע, והרופא אומר לך, תראה, אני מומחה לסחוס L1, L2. אבל אני לא בטוח שזה חלק מעמוד השדרה, אני אגב לא יודע מה זה עמוד שדרה בדיוק. מה זה קשור, איך קוראים לך? אני רופא של סחוס. אתה יכול להיכנס לרופא, והוא מסתכל במחשב, וכשאתה יוצא, הוא לא ראה בכלל שאתה... אולי הרגליים שלך לא במקום, אולי... זה לא רלוונטי לסוגיה שהוא עושה. כלומר, הרבה מאוד פעמים המקצוענות באה על חשבון ההוליסטיות, וההוליסטיות באה על חשבון המקצוענות. נכון? העולם המודרני מאוד מאוד סובל מהמתחים האלה. ככל שהרפואה היא מקצוענית יותר, כמה יותר זעקה לרפואה טבעית והוליסטית. בצדק. בסדר? כי הרי לא יכול להיות שאין קשר בין כאב הגב שלך למצבך הנפשי. זה לא יכול להיות. אבל ככל שאני מקצוען יותר, אני מוטרד מזה פחות. בסדר? בגלות הלכה התורה ונהייתה יותר ויותר מקצוענית. למה? מה התנאים שצריך רופא או מדען כדי להיות מקצוען? נו, מה אתם אומרים? מה התנאים המרכזיים שהוא צריך? שקט, פינה שקטה. הרבה מאוד ללמוד. מעבדה. נכון? היה פעם פוליטיקאי אחד שהתבלבל ויצא לו בטעות בלשון, אנחנו לא ניתן למציאות לטשטש את העובדות. ככה יבלבל לו. לפי זה הוא בנה תוכנית מדינית שלמה. אתה צריך שלא יפריעו לך יותר מדי בני אדם, כי אתה צריך הרבה 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 עכברים קטנים, הרבה סחוסים, הרבה דיסקים על השולחן. כמה שיותר אתה יותר מקצוען. לכן יש הרבה פעמים מתח בין המקצוען לבין רופא המשפחה. הוא בטלן, עם הארץ. אם הייתי עם הארץ, גם אני הייתי יוצא כמוהו. והרופא סבור שהוא מסכן מומחה לעכברים. אם הייתי משועמם, גם אני הייתי מתעסק כמוהו כל ימי במעבדה עם עכברים. אבל אני בן אדם. אותי מעניין איך התינוק משתעל. מה לעשות? כל אחד משהו, הוא אוהב עכברים. והמתחים יוצרים... גלות... תנאי מעבדה מדהימים. מדהימים. לא צריך לתת למציאות לטשטש את העובדות. לא צריך למשל לעסוק בכלכלה. בזה כבר עוסק הקיסר. לא צריך לבנות מערכת צבא. בזה עוסק המלך. אפשר לעסוק באופן מעבדתי בהלכות הצבא. 2000 שנה לא ראיתי איך זה נראה. אבל אני במעבדה, ואני מגיע להישגים מקצועניים שאי אפשר להגיע אליהם כשאתה בשטח. אתם מבינים מה אני אומר? אני מגיע לפיתוחים מדעיים שהשטח מפריע מלהגיע אליהם. זה מה שקרה לתורה מקצוענית. עכשיו, בין מקצוע למקצוע, לאט לאט נוצרים קירות. שמגדירים מה תחום המקצוע הזה, מה תחום המקצוע הזה. מי שיגיד שהמדע המקצועני לא עוזר לרפואה באופן כללי הוא שקרן. אתה אדוני רופא המשפחה ניגש אחרת לגמרי היום לתינוק שמשתעל מכפי שניגש רופא המשפחה שהוא אולי גיבור היסטורי מלפני 50 שנה בלי פחות מידע במדע, נכון? אתה לא יכול להגיד שזה לא חשוב. מאידך, המקצוענות הורגת הרבה מאוד פעמים. היא הורגת. כי אני מכיר את הפרט ולא מכיר את המכלול. מה שנקרא, הניתוח מצליח והחולה יכול למות. נכון? כי מעולם לא שאלתי את החולה למה הוא מדוכא. אולי משהו זקוק זה פשוט קצת לאוויר, קצת לדשא. בסדר? אבל לא עסקתי בזה. כי תנאי השטח בין כה וכה לא אפשרו לי לתת לו אוויר ודשא. אין לי אוויר ודשא. עכשיו בוא נעבור מהמעבדה של אנשים מערביים שיש להם הכל, וזה החליט להיות במעבדה. אנחנו במעבדה הגלותית הגענו לא כי החלטנו. גזירות, מפני חטאים, מצב. אין לי אוויר ודשא מסביב. אני לא יכול להגיד, תשמעו חבר'ה, עכשיו אני מפסיק לעסוק במקצוענות, בוא עכשיו נשחק בצבא. מה תשחק בצבא? עם מי? עם נפוליון? עם הקיסר הרוסי? מי תשחק בצבא? אין צבא. נשחק מדינה. אין מדינה. יש יופי של זמן למעבדה. בסדר? זה קשור ברק לשאלה שאתה שאלת בפעם האחרונה, אבל כן מתפתח התורה בחוץ לארץ.
אין זמן לניסויים.
איך?
אין זמן לניסויים. אתה יכול להיות בתיאוריה בלי...
בדיוק. בדיוק. תיאוריה. התיאוריה של התורה מתפתחת בחוץ לארץ במשך 2000 שנות גלות מהרבה בחינות יותר ממה שהיא יכולה להתפתח פה, כי אף אחד לא מפריע למדע התיאורטי. אתם מבינים? ויש לו את כל תנאי השטח, בסדר? להתפתח. זה יוצר גם עוד דברים. מי שנכנס למדע התיאורטי, בואו נחזור רגע לעולם הרפואה. בסדר? אני לא מבין גדול ברפואה, אבל אני משאר לעצמי שכדי להיות פיזיולוג שממש משקיע את חייו במעבדה צריך להיות אופי מאוד מסוים, נכון? יותר כללי להיות עסוק עם החולים, עסוק בבית החולים, נכון? עסוק עם הרופאים, עסוק עם בני אדם, עסוק עם המשפחה, נכון? יותר כללי. אם כל התורה היא מעבדה, אתם יודעים כמה אנחנו מפספסים? אני לא מתאים להיות פיזיולוג. לא מתאים לי. אם אני אומר לך, תשמע, מי שלא נכנס למעבדה, הוא לא רלוונטי. כי מה שהוא מדבר מדינה וצבא, זה מדברים הקיסרים והגויים. אין מישהו כזה שמדבר פה עכשיו. הוא לא רלוונטי. כדי להיות רלוונטי בעולמה של תורה, אתה חייב להיכנס למעבדה המקצוענית. אין אפשרות אחרת. או, אם אתה יהודי תמים ונפלא, שמקיים את מצוותיו, של הקדוש ברוך הוא, מצוין. לא מדבר, עכשיו נדבר על תלמוד תורה בעומק. בסדר? אין לך, פשוט, אין, זו הדרך. זה מה שיש, יש רק מעבדה בעצם בתנאי השטח. זה יוצר למשל, בצורה הכי קיצונית, סתירה גמורה בין שני דברים שבכלל לאף אחד אין הווה אמינה שיכולים ללכת ביחד. איך יראה בגלות אדם שהולך לעשות כושר כל בוקר? עושה ריצה. מפתח את השרירים. בשביל מה? כדי ללכת לצבא של ביסמרק. בשביל מה אתה עושה את זה? מה אתה לעשות? צבא של איזה קיסר? למי אתה מצטרף? החיבור בין התביעה הגופנית, למשל, לבין התביעה הקדושה, שאצלנו כבר הפך להיות כמעט מובן, הוא חידוש של גאולה. הוא מהפכה גאולית שאף אחד לא יכול הרי לחלום עליה. זה חלק מתהליך שמתרחש. ההלכה, כשאתה עוסק בה באופן מקצועני, היא מתקדמת במובן המקצועני, אבל היא מוקפת במובן החיים. היא לא מתקשרת אל כל מכלול החיים. זה ברמה של הביטוי של ההלכה. עכשיו ברמה של ההתחלה של ההלכה. נניח שאני עסוק בהלכה אחת לגבי כל מה שאתם רוצים. זה יכול להיות שבת, מוקצה בשבת. אז המוקצה בשבת בגלות, יכולות התמרון שלו, עד איפה זה מגיע? זה מגיע עד לדיון פרטי, קהילתי, של... זה לא מגיע לדיון של שבת ומדינה. זה לא מגיע לדיון של שבת ומשטרה. אין דיונים כאלה פשוט. הדיון לא קיים, הוא לא... הוא מסורס, הוא נעיקר באמצע. יש את זה באופן תיאורטי, אבל הוא לא קיים באופן מציאותי. אבל עכשיו לבעיה היותר קשה. ההלכה נניח היא הנקודה פה, אז הביטוי שלה הוא חלקי. אז אני מפתח אותו מעבדתית, כי אין לי מספיק מרחב חיים לפתח אותו. עכשיו בוא נלך אל ההלכה ונראה את השורש שלה. השורש של ההלכה הזאת, לגבי מוקצה בשבת, קשור לאין סוף דברים רוחניים של פנימיות התורה, של קבלה והלכה, של הכל. ברגע שאני במעבדה, אין לי זמן גם לזה. יש קדושי עליון מיוחדים, 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 שעוסקים ככה מדי פעם בשורשיה הקבליים של ההלכה. זה מתחיל להתפתח בתנועת החסידות, קצת בהתחלה, אפילו הרבה, בחב"ד. מכירים את, 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 את הספרים של הצמח צדק על, 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 על דרך מצוותיך, על טעמי המצוות, על שורשי המצוות, ליקוטי הלכות של רב נתן מרב נחמן. זה מתחיל איזו התפתחות גדולה מאוד של הקישור של הלכה וקבלה, אם כי לפעמים למקומות מאוד רחוקים. אבל זה מאוד 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 בקדושים, מאוד מיוחד. חוזר הביתה, פתאום הגבולות, הקירות של הברזל שחוצצים כל הזמן בין מקצוע למקצוע, בין הלכה לאגדה, בין גוף לרוח, בין החיים למעבדה, כל זה מתחיל להיות מוסר. זה חלק מתהליך הגאולה. חלק מתהליך הגאולה הוא שהמעבדה והחיים מתחילים להתחבר, ואז התורה שהיא תורת אמת מתחברת לתורת החיים ביחד. כשאנחנו מסתכלים אחורה, אנחנו מבינים מה הרווחנו בקור ההיתוך בברזל, באש הזאת של גלות, מבחינת הלימוד והכל, ודאי. וזה הכל בתור מעבדה. לפני שאני אכנס לסעיף, עוד משפט אחד. את אותו דבר מפתח מאוד מאוד מעניין גדול עולם אחר, המשך חוכמה, האור שמח, מאיר שמחה מדווינץ. האור שמח בסוף היקרא, יש לו משך חוכמה קרוב למישהו? יש לו משך חוכמה? מצוין. תגיד רגע, פילק, לא... כוח. יש משך חוכמה שמצווה ללמוד אותו בכלל בנחת. משך חוכמה בפרשת בחוקותיי, מכירים אותו? זה משך חוכמה שמצווה ללומדו. פרשת בחוקותיי, על הפסוק ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם, נו? לא מאסתים ולא גאלתים לחלותם להפר בריתי איתם, כי אני השם אלוהיהם. אומר המשך חוכמה, הפסוק מתחיל ומחייב אותנו להתבונן קצת בדרכי ההשגחה העליונה. הוא מדבר על התמודדות ישראל בעמים, ותוך כדי הוא מדבר דברים לא יאמנו. הוא איך אנשים לאט לאט נכנסים אל העמים. אבל כך הוא כותב תוך כדי כך, משך חוכמה כותב את הדברים בדווינס בבילורוסיה לפני כמה? 80 שנה, 70 שנה, 80 שנה. שם הוא כותב, תשומע גיל בין היתר, שם הוא כותב, אני רק אקרא לכם משפט אחד, אני רוצה להגיע לעיקר, מה יקרה כשבני אדם יתחילו להתרגל לגלות. הוא כותב, תשמעו, והישראלי, זה עוד לפני הציטוט, חכו שנייה, רק משפט, והישראלי בכלל ישכח מחצבתו, יחשב לאזרח רענן, אמנציפציה, יחשוב, יעזוב לימודי דתו, ללמוד לשונות לא לא, יחשוב כי ברלין היא ירושלים. עכשיו תשמעו למשפט הבא, אז יבוא רוח סועה וסער, נכתב לפני 80 שנה, יעקור אותו מגזעו, יניחהו לגוי מרחוק אשר לא למד לשונו, ידע כי הוא גר, לשונו שפת קודשני ולשונות זרים הם הכלבוש יחלו. לא יאמן, אה? אז יבוא רוח סועה וסמתי, שהישראלי יחשוב כי ברלין היא ירושלים. למה הבאתי את זה עכשיו? הוא מנתח מדהים מה בעצם קורה בגלות, מאוד דומה לרב קוק אבל גם מאוד מאוד שונה. הוא מנתח דבר דומה קצת למה שכתוב פה בפסקה הזאת באורות התורה, ובניתוח שלו הוא אומר כך, באופן טבעי הוא אומר, כל דור, באופן טבעי, מה זה מודרנה? מה מפתח מדע? איך מדע מתפתח? יש יצר, יצר מאוד חיובי, יש יצר של התפתחות. יצר ההתפתחות כולל גם יצר מרידה במה שהיה מקודם. אם יבוא מישהו היום בפיזיקה ויתחיל ללמד אותך פיזיקה של אפלטון, אתה תגיד לו שהפקולטה להיסטוריה זה שם, נתן את המוח. האדם מתפתח בקצב שאתה לא מספיק אפילו לשים לב אליו. יכול להגיד לי שיש יסודות פיזיקה שהובנו לפני אלף שנים, מצוין, בסדר? אבל ברור שאנחנו רצים, גם ניוטון לא רלוונטי כבר מזמן, נרץ קדימה. חלק מההתקדמות היא הבעיטה במה שהיה מקודם, וזה נורמלי, זה טבעי, בסדר? חלק מהתפקיד של אבא ואמא זה לתת לילד לפתח משהו חדש, נכון? מה קורה, שואל המשך חוכמה בתורה, פה יש מסורת, ומה מחייב את המסורת? המסורת מחייבת להישאר אחורה, וזה יגרום באופן טבעי לאנשים לזרוק, כי הם מרגישים שהמסורת מושכת אותם, נו, אחורה במקום קדימה. אומר המשך חוכמה, זה ההבדל בין הגלות לבין ארץ ישראל. בגלות, אם אני רוצה לחדש חידוש בהלכה, חדש חידוש בהלכה, לשנות תקנה שהייתה נהוגה במשך 200 שנה, מותר לי? ודאי שאסור. גם בארץ ישראל אסור, אבל לא בארץ ישראל שתהיה בגאולה. מה התפקיד של סנהדרין? מה התפקיד של בית דין הגדול? נו, בית דין גדול מחברו בחוכמה ובמניין, נו, מבטל דברי בית דין שקדם לו. הכל הפוך, טבעי לחלוטין. תפקידו של בית דין גדול בארץ במצב שפוי של גאולה שלמה לבטל דברי בית דין שקדם לו, זה ברור לגמרי. ומה תפקידה של תורה, איך קרא לה הרב בסעיף הראשון בפרק י"ג, שמתוך שחסידים הם תורתם משתמרת, מה התפקיד המרכזי של תורה בגלות? נו, לשמר את הדור הקודם. מה, ובארץ ישראל אין עניין לשמר את הדור הקודם? בטח שיש, אבל זה לא שותר בכלל. בית דין הגדול החדש, מתוך שהוא בנוי מהשורשים הכי גדולים, אז יכולת ההתפתחות שלו הולכת בלי סוף. אני לא חושב שהוא יתנתק, כי השורש שהוא מחובר אליו הוא כזה אינסופי שהוא יכול לחדש. זה משך חוכמה מדהים. נביא, נבואה זה בארץ ישראל. נביא, תגידו לי, מגיע זכריה הנביא בבית שני ומנבא משהו, הוא אומר כך אמר לי הקדוש ברוך הוא, אז אני יכול לקום ולהגיד לו, תשמע, זכריה, איך אתה יכול לנבא את זה? ישעיהו הנביא קדם לך ולא אמר כך. שויטה, טיפש. מה זה קשור? זה נבואה. זה דיירקטלי, זה מהשורש. מבחינה הזאת, תורה של ארץ ישראל היא דומה לנבואה. כיוון זה מהשורש, יש התחדשות. כתב המשך חוכמה זה פלאי פלאות, מה קורה בגלות? אין התחדשות, אז אנשים בועטים, זה לא מעניין אותם. יש התנגדות של הטבע האנושי שרוצה להתחדש ולמרוד למסורת שאומרת אל תמרוד. תנה פלואים. וכשיש התנגדות, בסדר? בין הטבע הבריא למסורת, אז אם אתה הולך לטבע הבריא יותר מדי, אתה קויפר, אתה אפיקורס, חייבים לעצור את זה, יש סתירה. ומה עושה הרצון האנושי אם לא נותנים לי למרוד בתוך המערכת? מה זה למרוד? לפתח את המערכת על ידי מרידה. איך אני מפתח מדע? אני מפתח מחשב יותר חדש, יותר מיני, יותר מהיר, יותר מיוחד, יותר עמוק, יותר לא יודע מה. אם לא נותנים לי לפתח את זה בתוך המערכת, אז מה אני עושה? נו, מה אני עושה? אני עוזב את המערכת. ואז אני מתחיל ללמוד לשונות לא לא, יחשוב כי ברלין היא ירושלים, ואז יבואו אליו ויגידו לו, מי אתה בכלל? מה זה? בחוקותיי. ואז יבואו אליו ויגידו לו, מי אתה בכלל? מה אתה חושב שאתה בכלל פה אזרח? אמנסיפציה. והזכירו לו שהוא גר. אגב, אומר אז המשך חוכמה, אנשים חושבים שזה סוף הנבואה של המשך חוכמה, לכן אוהבים את המשך חוכמה הזה. אני אומר לכם שסוף הנבואה שלו זה לא פה. ובטלטולו הוא כותב, ישכח תורתו עומקה ופלפולה. ואז הוא ילך לגלות אחרת, ושם ינוח מעט, יתעורר ברגש קודש, ובניו יוסיפו אומץ ובחוריו יעשו חיל בתורת השם, יתגדרו לפשט תורה בזה הגבול אשר כבר נשכחה, ובזה יתקיים ויחזק אומץ. לא תמיד הוא ינצל את זה ויגיד, נו, אז צריך ללכת הביתה ולהקים את הסנהדרין. אז בוא נלך הביתה ונבנה את המזבח בבית המקדש כבר. מה שהזכר מהשבוע, הרב קלישר. אז נרוץ הביתה, יאללה, קדימה. יגיד, חטאנו, אבינו, פשענו, צררנו, קישינו עורף, נעבור מהר, 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 מוורשה ללונדון. ולא נשכח עוד פעם את התורה, ונקים אותה שוב. יוט. ושם יהיה לך סנהדרין. ושם הרצון למרוד יבוא לידי ביטוי. מה יש שם? שוב יהיה אותו דבר. לא דרך ישראל מיום היותו מתנדב. כך העם הזה עובד. משך חוכמה נורא. כל דרך ישראל מיום היותו מתנדב. בילט אין בתורה של גלות המתח בין הרצון להתחדש, שמשמעו כמעט בסופו של דבר אך ורק פריקה, חס וחלילה, לבין הרצון להישמר. עכשיו אצלי אתמול בלילה מאוחר רב בצביבי, בקהילה דרום אמריקאית, מאוד מעניין, ודיבר איתי על דבר מאוד מאוד מעניין. עכשיו בני, שהיום רב באורוגוואי, רב בקהילה גדולה בבואנוס איירס, בארגנטינה. שם בבואנוס איירס יש התקדמות עצומה, והציונות הדתית, מה שקורה גם בצפון אמריקה, כל התפיסה הציונית דתית הולכת ויורדת, כאילו התפיסה החרדית תופסת עוצמה גדולה. ובאורוגוואי אין כמעט משהו לא ציוני דתי, גם לא רפורמיות מצד אחד, וגם לא דבר מאוד מעניין. הוא אומר, בארגנטינה, הסקנה שהגיעו ביחד. הקהילה החרדית היא מאוד חזקה, עצומה, עצומה. ממש מצליחים להיכנס, הסטודנטים, לאוניברסיטאות, באופן חרדי, לא מדברים בכלל על הארץ. אז אמרתי, תגידו, אז מה ההבדל? ההבדל הוא בתוצאות לגבי הארץ? בוא נעזוב את זה, נניח שזה לא חשוב. אני רוצה לדעת מבחינה דתית. אז ניתחו ניתוח מדהים. יהודי חרדי, ניתוח מדהים. הוא אומר לי, מה פתאום? ההבדל הוא בדבר אחר לגמרי. באורוגוואי יש 15,000 יהודים. זה יחסית קהילה לא גדולה. 15,000 יהודים. כיוון שהכוח החזק הוא הכוח המודרני, ציוני, דתי, יש לפחות 8,000 שקשורים ליהדות. 8,000 שיש הרבה סיכויים שלא יתבולדו. הרבה מאוד. הרבה מאוד פלוס. בארגנטינה יש 130,000-150,000. הקהילה החרדית יוצרת מצב מאוד חזק אצל חלק. זה מגיע אולי ל-15,000. מבינים את הניתוח? כלומר, מי שרוצה להישמר, יהיה לו מצוין. מי שלא רוצה, אין לו מה לחפש. כמו שני דברים גדלים, היידישקייט וההתבוללות. אין לזה מחלוקת. דבר מדהים. אבל יכולת צמצום ההתבוללות בקהילה של אורוגוואי לעומת יכולת צמצום ההתבוללות בקהילה פי אלף יותר חזקה בעוצמות התורניות שלה, הוא פי כמה לטובות הקהילה באורוגוואי. ניתוח מאוד מעניין. היה סיפור מאוחר אתמול, ממש בלילה מאוחר מאוחר השבוע. זה חלק מהעניין. אם השדר הוא, רבותיי, המרידה היא חלק בסיסי מהתורה. זה חלק מהתורה, אנחנו רוצים שתבוא הביתה. אנחנו רוצים שתיצור כלכלה מודרנית, מוסרית, מחודשת. ואנחנו צריכים שתיצור מדע מדהים. תורה זה הכל תורה, נטו. אנחנו שואפים לסנהדרין, אנחנו שואפים לבית דין הגדול, אנחנו לא מדברים על כותל. הכותל זה מסורת. Tradition. Lovely picture. גלות. יש בחינות מסוימות שאני מרגיש בכותל שיא הגלות בעולם. שיא הגלות. הכי קרוב אל הגאולה, 2 מטר למעלה, והכי מזכיר את הגלות. איפה עוד יהודים מסתובבים בחוץ בחצר ולא נותנים להם להיכנס הביתה? בתל אביב זה לא קורה. רק ליד הבית. הייתם מקום כזה? שיהודים מסתובבים מושפלים בחצר ושומרים עליהם שוטרים שלא יהרגו אותם. ואז מתפתחת שמירה. הכותל זו תפיסה של שמירה. הבית, לא רק המקדש והקורבנות, זה הכל נכון. שם תהיה המרידה הגדולה. שם תהיה הרבולושיה. הרבולוציה הגדולה של העולם, שם זה יהיה. שם יבוא בית דין חדש ויבטל דברי בית דין קודם.
הרב קלישר דיבר על המזבח, מתכוון למה שהרב אומר עכשיו?
בוודאי.
הוא לא התכוון, ודאי שהוא התכוון להקרבת קורבנות במובן המילולי.
כן, אבל גם לזה. בוודאי, כל התורה תתחדש. זאת המהפכה, צריך להתחיל להבין את זה.
וזה היה אור גדול מדי באותה תקופה שהתורה תתחדש. 100%.
100%. ובאותה נבואה מתנבא משך חוכמה במקום אחר. משך חוכמה במכתבים אומר, לכן צריך לבוא לארץ. כאן הוא לא גומר, כאן הוא אומר בסוף, אז מה יהיה עכשיו? אז יעברו מפה וילכו לפה. כל דרך ישראל מיום היותו מתנדב. יש תרגום ארץ קול לקהלת. אמרתי לכם פעם. אמרתי את זה איפה, פה? יש תרגום ארץ קול לקהלת, אז אני מזכיר, זה לא יאמן, אני לא האמנתי כשראיתי את זה. הראה לי את זה יהודי בקהילה בשנה שעברה. והוא מתרגם שם ומביא גם קצת פירושים באנגלית. יפה מאוד. ממש, באמת דברים יפים. אבל בין היתר יש שם את הפסוק וזרח השמש ובא השמש. דור הולך ודור בא וזרח השמש ובא השמש. אז הוא מביא דברי חז"ל שכל פעם שיש שקיעה גדולה, אחרי זה באה זריחה וישועה. ואז הוא אומר, הנה בדורנו ראינו. לא עלינו שואה. קהילות ישראל חרבו. עם ישראל, תורה. והנה באה הגאולה, תראו כמה תורה הקמנו באמריקה. כתוב שם, אין שם מילה על הארץ אחת, בטעות אפילו, לא עוד. החריבו את התורה, והנה היא קמה. מה קם? עוד פעם אתה נבר. אבל הפעם לא בתרגום לגרמנית, אלא בתרגום לאנגלית. בדפוס יותר טוב. עם הגדרות יותר יפות. שוטנשטיין זה מפעל מדהים. מדהים, אני מת על זה. כמו הכותל. אני גם מת על הכותל. אני גם מת ממנו. צריך להתרגל לזה. לא להתבלבל, לא להתבלבל. לא להקים פה איזה גלות ירושלמית. Thank you very much. זה לא החלום שלי. זה חלום בלהות שלי. שוטנשטיין זה לא סוף הדרך. גם אם זה... מה, אני... זה הדבר... אין, זה לא יאמן, זה פילה פלוין. זה פילה פלוין. אתם מבינים מה אני אומר? כלומר, אתם מבינים... אני לא בא לפגוע, להפוך. הגדלס של זה היא מה שיכול להנציח את הגלותיות של זה. המגמה היא מהפכה, המגמה היא בית דין הגדול, המגמה היא סנהדרין, בכלל לא על זה מדברים, מה רוצים פה בכלל? המגמה היא לא להישאר אחורה, אלא למרוד. לא להקים קהילה של 15,000 יהודים צדיקים בארגנטין, אלא לדאוג ש-130,000 יהודים לא יהיה אחד שלא ירגיש שהוא קשור לזה, כי הוא לא יבין בכלל למה הוא צריך ללכת לפה. זה... טוב, כן. עכשיו אנחנו במקום קשה. שואל יוסף, עד איפה זה מגיע? אז אני ממש במילה ואנחנו עוצרים. אנחנו במקום קשה עכשיו. אנחנו בערב שבת. אנחנו עוד לא נמצאים בבית דין הגדול. אתה לא יכול מחר לקחת, זה טוב מאוד שאתה שואל על זה, אני רק חצי דקה לוקח את זה. זה מאוד מסוכן, חס וחלילה. אני האחרון שאומר שלכן המסקנה שלי, לכן בוא עכשיו נלך. ונתחיל לפרוץ, הפוך, 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 הפוך. ההפך, חובת השמירה שחלה עליי היום פה בארץ היא עוד יותר גדולה. אתה מבין? אבל אני חייב להבין את הצורך הזה, אני חייב להבין לאן זה הולך. זו מציאות מסובכת מאוד מאוד. מציאות מסובכת, ובמציאות המסובכת הזאת מצד אחד יש נטייה מיידית להיכנס, נקרא לזה לחרדיזציה, להישמרות יותר חזקה, באופן טבעי, אבל היא יכולה ליצור בדיוק את ההפך. ולכן באמת, 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 באמת צריך את השמירה, כי אתה עוד לא הגעת למקום הנכון, הוא מסוכן מאוד. אנחנו נדבר על זה, גלגלנו מהדבר הזה לדבר הכללי יותר, אנחנו נדבר עליו בעזרת השם בבירורים שלנו. אבל זו נקודה מדהימה, זו נקודה עצומה שצריך לתת עליה את הדעת בדיוק. אנחנו כל הזמן, אנחנו בשילוב של ביתה ואחי שם, של שמירה וברכה. זה מסובך, זה ערב שבת, זה סיבוך. אנחנו לא במקום שהמשך חוכמה אומר, אבל אנחנו גם לא בנבואה השחורה שהמשך חוכמה סיים. שהבאנו את זה בגרמניה והלכנו לאמריקה. נכון. רציתי להגיד חלקנו הלך לאמריקה וחלקנו הלך לארץ. לא נכון, רובנו הלך לאמריקה. אבל מיעוט קטן נשאר שם. אנחנו יודעים למה. ובפועל הרוב פה היום. אתה על החבל, עד שתגיע לשבת. היית פעם בבית בערב שבת? כן, ככה לפני שבת? נכון, זה לחץ? אה? הכל נופל, הצ'ון, הפלטה, הכל? נכון, אז בדיוק יש קצר? נכון? ואז מה? עצבנים קצת? אה? ותמיד יש שם אחד יעני רגוע שמרגיע את כולם ואומר עוד מעט שבת, מה שמשנה מתי, נכון? הבית אצלנו זה אני, נכון? מעצבן את כולם, נכון? זה ערב שבת. כמה זמן? אני תמיד אומר שלא משנה מתי תיכנס שבת, וכל פחות תגמרו בדקה האחרונה. אז אומרים לי, אז תבוא לעזור, לכן אני פה לא אומר. אתה מבין? כמה זמן זה לוקח? תמיד.
שבת תגיע.
האם כן? האם הייתה פוליסת ביטוח שהודיע לך שהתחלת הולך להיות שבועיים וחצי? אני לא ראיתי משום כך. לא קיבלתי דבר כזה. מאז שהמשך חוכמה והרב אמרו את זה, הייתה גם שואה. והם לא הצליחו להגיד את זה אחר. כמה זמן? קשה, זה היה קושי. שאלן ונעמוד.
בחוץ לארץ הם מאמינים שהגולה של מצוות בתורות והמצוות שאנחנו עושים באופן מוכני מביא את הגולה, אבל אם אני מבין את הרב, הרב אומר שאנחנו צריכים באופן מעשי להביא את הגולה. אז למה אנחנו, אני לא רוצה לעשות את זה.
למה עוד לא נכנסנו לשם?
למה אנחנו לא גם עושים את המסגד שם, איפה הגבול? אם אנחנו מביאים את הגאולה, באופן מעשי, איפה הגבול?
זה דבר, יש גם את הרוטו שזה הגבול, שיש גבול איפה
שהוא. נכון מאוד, נדבר על זה בנך. זה כבר לא באורות התורה, זה כבר נדבר בימי חמישי. אני בפירוש רוצה להגיע בשיעורים בימי חמישי, לסוגיה של הרב היא כן, לא, איך, מה. אי אפשר לעקוף את זה. מספיק כבר עם העקיפות. כמו אי אפשר, צריך איכשהו להתייחס לזה. ושם נמצא גבול מאוד קשה. כלומר, לעלות אל הקודש זה מאוד משובח. דקה לפני שבת.
זה לא רק הבית, אלא עם
כל הרעיון. ודאי, ודאי, ודאי. זה מבטא את כל הרעיון. מבטא את כל הרעיון. זה סוגיה, זאת הסוגיה שלי.
כמו
בשבת
יכולים לקבל שבת לפני
כן.
למה אנחנו
יכולים
למשיח בעצמנו?
מדהים מה שאתה אומר. זאת קבלת השבת שאנחנו עושים לפני כן. מדהים. אני יכול לקבל שבת לפני, אבל אני לא יכול לתפלל מה יהיה. אני לא יכול לקרוא קריאת שמע של ערבית. אני יכול לקבל שבת. ואני יכול מפלג המנחה גם לתפלל מה יהיה. קודם כל, אני לא יכול לפני פלג המנחה. יש גבול. אני לא יכול להחליט, טוב, חוסיד הזה לא, אז הוא לא מתפלל מעריב כי הוא עוד בשחרי של יום רביעי. אבל אני לא יכול, אני לא יכול ביום שישי בשתיים וחצי להגיד עכשיו מעריב כי קיבלתי שבת. אתה מאוד שקיבלת שבת, כל הכבוד. אתה יכול לאסור את עצמך במלאכה. ואתה יכול הכל, אבל אתה לא יכול להגיד, מקדש השבת. מה אני יכול לעשות? אחרי פלג המנחה אתה יכול כבר להגיד קריאת שמע. אבל אתה חייב לחזור אחרי זה על קריאת שמע, כי אתה עוד לא אמרת על קריאת שמע בלילה. זה מאוד דק. באמת צריך לקבל שבת כמה שיותר מוקדם, נכון? אבל כשאתה מקבל שבת מוקדם מדי, אתה נכנס לבעיה בהלכה. הרב עובדיה יוצא נגד ה-40 דקות של שבת בירושלים, אתם מכירים? יוצא נגד.
אולי שאין לזה שום מקור.
כן, אין לזה מקור וזה, אני אף לא הבנתי, מה הוא כל כך כועס? מה אכפת לו? אני יודע, מקבלים שבת 40 דקות לפני, מה אכפת לו? הוא אומר, זה גורם להפך, הוא צודק. הוא אומר, אומרים הירושלים, יש 40 דקות, אפשר לחכות. קבל שבת יותר מדי מוקדם, גם זה יבריח אנשים. האיזון, הבלנס, הדבר הכי קשה שיש. זה...